קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דיני ממונות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על ענייני ירושה וצוואה, על ההבדלים שבין דין תורה, ההבדלים שבין דין תורה לבין חוקי המדינה ידועים, והשאלה היא איך חיים עם הפער הזה. כידוע, על פי דין תורה, בנים יורשים ולא בנות. אנחנו נתייחס בשיעור למקרה המצוי, שבו יש משפחה ובה יש בנים ובנות. לא נתייחס למקרים מורכבים יותר, שבהם חס ושלום אדם מת ללא בנים ובנות, ונכסיו צריכים לעבור ליורשים מדרגה רחוקה יותר. נתייחס רק למקרה הרגיל והנעים, שבו יש אדם שאותיר בנים ובנות, ולפעמים גם אישה שאמורה לרשת מנכסיו. על פי דין תורה, הבנים בלבד יורשים. כמובן שבין הבנים יש חלוקה של בין הבכור לשאר הילדים. אם יש בכור, הבכור נוטל פי שניים מכל אחד מן הבנים. כך למשל, אם אדם מת, איש או אישה מתו, ולהם ארבעה בנים, כשאחד מהם בכור, מחלקים את הירושה לחמישה חלקים, הבכור נוטל שתי חמישיות, וכל אחד מהילדים האחרים נוטל חמישית מהנכסים. על פי דין תורה, הבנות אינם יורשות, הבעל יורשת אשתו ב-100%, והאישה אינה יורשת את בעלה כלל וכלל. עם זאת, גם בהלכה ישנם כמה איזונים. ראשית, לגבי הבנות, אמנם אין לבנות ירושה, אבל לבנות יש מה שנקרא איסור נכסים. כל בת, אביה אמור לתת לה נדוניה. הנדוניה בדרך כלל מוגדרת כעשירית מנכסי האב. אם האב מת וביתו עדיין לא התחתנה ולא קיבלה נדוניה, אזי הבת לוקחת כעשירית מנכסי האב. אני אומר כעשירית מנכסי האב, בגלל שצריך לאמוד את האב. אם האב היה נותן יותר, הוא היה נותן פחות, אם עומדים שהוא היה נותן יותר, הוא היה נותן פחות, הבת מקבלת בהתאם. אבל במקרה שאין עומדנה, הבת מקבלת עשירית מהנכסים. לגבי האישה אומנם אינה יורשת את בעלה, אבל למרות שהאישה אינה יורשת את בעלה, יש דין שהאישה יכולה לגור בביתו של בעלה ולהיות ניזונת מנכסיו עד סוף ימיה, או עד הרגע שבו היא מחליטה שהיא רוצה לצאת מבית בעלה ולהתחתן, או מחפשת להתחתן. באותו רגע היא יוצאת מבית בעלה ומקבלת כתובה. זאת אומרת, מדין תורה לבנות ולאישה אין שום זכויות, אבל אין שום זכויות בירושה כירושה, אבל יש זכויות אחרות של כתובה, של איסור נכסים, וכל הנכסים, כל שאר הנכסים עוברים לבנים, ובראשם לבן הבכור. בחוקי המדינה, כידוע, הבנים והבנות שווים, אין לבכור יתרון על פני ילדים אחרים, וכל אחד מבני הזוג יורש מחצית מנכסי בן זוגו. זאת אומרת, הירושה מתחלקת חצי לבן הזוג, והחצי האחר מתחלק בין הילדים שווה בשווה. כמובן שהפער פה הוא פער משמעותי, והשאלה היא איך מתגברים על הפער הזה. ראשית, אני רוצה להסביר את דין התורה, ואני מרגיש שצריך להגיד את הדברים בלי אפולוגטיקה בכלל. מדין תורה הבנים יורשים ולא הבנות. מדוע בחרה התורה להתעלם מהבנות? מדוע בחרה התורה להתעלם מן הבנות? ולהשאיר אותם בעצם עם שום דבר, כאשר חכמים תקנו איזושהי נדוניה. אני אצרף לשאלה הזאת את העובדה הידועה שבדורות האחרונים, גם בקהילות של יראים ושלמים, נהוג לחלק את הירושה באופן אחר. בדרך כלל נהוג לחלק את הירושה שווה בשווה, ובהמשך נתייחס לנקודה הזאת. עד כדי כך שהרב הרצוג בספרו חוקה לישראל, כאשר הוא מציע את חוקי הירושה, הוא מספר, הוא הציע תקנה שבהם הבנים והבנות ירשו. הוא מספר שהוא דיבר עם הסופר שי עגנון, ושי עגנון סיפר לו שהיה משפחה אחת בגליציה של אדמו"רים שהבנים נשלו את אחיותיהם מן הירושה ולעזה עליהם כל המדינה, כך לשונו של שי עגנון, לעזה עליהם כל המדינה. כלומר, הדבר הזה שמנשלים את הבנות הוא דבר נדיר מאוד, לא מקובל גם בין חוגי היראים והשלמים. אם כן, מיני נובע הפער שבין דין התורה לבין המציאות שאותה אנחנו מכירים היום? התורה, בתורה עיקר הירושה הוא הנחלה בארץ ישראל. עיקר הנחלה שהתורה, עיקר הירושה שהתורה מדברת עליה, היא נחלת ארץ ישראל. מהסיבה הזאת, המיקום של פרשת נחלות בתורה הוא בפרשת פנחס. כאשר משה רבנו מחלק את השבטים, מחלק את ארץ ישראל, באות בנות צלופחד ותובעות את חלקם, ואז מגיעה פרשת נחלות. כלומר, עיקר הירושה שהתורה מדברת עליה היא קרקע, ולא סתם קרקע, אלא קרקע בארץ ישראל. על זה נאמרה פרשת נחלות. מכוח הדין של קרקע בארץ ישראל יש ירושה גם בשאר דברים, גם במטלטלין וגם בקרקעות כמובן אחרות. עם זאת, מצאנו שרידים בהלכה לעובדה שיש הבדל בין קרקעות למטלטלין, ובהמשך אנחנו נתייחס לאחת הנקודות. אחת הנקודות הבולטות שבהם רואים הבדל בין קרקעות למטלטלין היא במשנה בכתובות. אנחנו לא ניכנס לכל הסבר המשנה בכתובות ולמקרה הדי מורכב שיש שם. על כל פנים, שיטת רבי עקיבא, שאומנם לא נפסקה להלכה, אבל היא מראה לנו שבהלכה יש הבדל בין ירושת קרקע לירושת מטלטלין. שיטת רבי עקיבא היא שירושת הקרקעות היא ירושה אוטומטית, ואילו בירושת המטלטלין הבנים יורשים את המטלטלין לאחר שהם מבצעים מעשה קניין במטלטלין. ההסבר הוא פסוק בדברי הימים אומר, תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתמו לשרים בכל הארץ. ירושת קרקעות היא ירושה שבה הבן קם תחת אביו לנחלה. לעומת זאת, ירושת מטלטלין היא האופן של ירושת מטלטלין היא שהתורה הקנתה את המטלטלין ליורשים. זאת אומרת, ירושת קרקעות היא הבן נכנס לתוך הקרקע, ואילו בירושת מטלטלין, המטלטלין עוברים לבן. האם הבן הולך לכיוון הקרקע, לכיוון הנכס, או הנכס הולך לכיוון הבן. בנקודה הזאת, כמו שאמרנו, יש הבדל בין קרקעות למטלטלין, כאשר עיקר דיני ירושה הם בקרקעות. כמובן שאם נסתכל על החברה בכללותה, אין שום נפקמינה לכלל הנשים בעולם, האם נשים יורשות או נשים לא יורשות. בסופו של דבר, כלל הנשים בעולם יקבלו את אותו סכום, בין אם נאמר שנשים יורשות, ובין אם נאמר שנשים לא יורשות. כלומר, אם נשים יורשות, אז כל אחת תקבל, כל אישה, בהנחה כמובן שהיא נשואה, היא תקבל פחות כסף מבעלה, ותקבל יותר כסף מאבא שלה. לעומת זאת, אם נשים לא יורשות, אז כל אישה תקבל יותר כסף מבעלה ופחות כסף מאבא שלה, ככה שלכלל הנשים בעולם אין כל כך נפקמין האם נשים יורשות או לא יורשות. בחברה שהנכס המרכזי שלה הוא הקרקע, והקרקע לא כקרקע שגרים עליה, אלא כקרקע חקלאית, כמובן שהרצון הבסיסי הוא לחלק את הירושה א' לכמה שפחות, ב' שלכל משפחה יהיה ירושה, יהיה נחלה במקום אחד ולא בשתי נחלות. לכן כאשר התורה מתייחסת לנחלה בארץ ישראל, מתבקש מאליו שרק הזכרים ירשו ולא הנקבות. מכיוון שאם הנקבות ירשו, התוצאה תהיה שלמשפחה תהיה קרקע חקלאית במקום אחד, ועוד חלק קטן של קרקע חקלאית במקום אחר. כאשר רק הזכרים יורשים, לכל משפחה יש אחוזה אחת גדולה במקום מסוים. יותר מזה, העניין, באמת יש הבדל משמעותי בין בנים לבנות, בהקשר של איזה משפחה התא המשפחתי החדש ממשיך. התא המשפחתי של הבן ממשיך את התא של אביו. בן קם תחת אביו לירושה. הבת היא אולי, אנחנו יכולים להבין שיש לה זכות לרשת את אביה, אבל עדיין היא לא קמה תחת אביה. האישה הולכת לבית בעלה, והבעל נשאר במקומו. לכן בחברה חקלאית מתבקש מאליו משתי סיבות שהבנים יורשים ולא בנות. במהלך הדורות, כאשר העם ישראל התנתק מהקרקע בארץ ישראל, לא נוצר מבחינה, משום בחינה ההבדל בין בנים לבנות, ולכן נוצר המנהג עם הדורות שבנים, והמנהג הזה כמו שנראה בהמשך הולך ומתבסס עם הדורות, שהבנות יורשות כמו בנים. אז עד כאן דיברנו על ההבדל, על שני הבדלים, א', בין דין תורה לבין חוקי המדינה, ב', בין דין תורה לבין מנהג העולם. מנהג העולם הוא לא כמו דין תורה, והסברנו שמנהג העולם נעוץ ברציונל, בהבנת הרציונל של דין תורה. הרציונל של דין תורה הוא נובע מכך שעיקר הירושה היא קרקע בארץ ישראל, קרקע א' חקלאית, ולא סתם חקלאית, קרקע בארץ ישראל, קרקע ששמו ושם אבותיו נקרא עליה עד יעקב אבינו עליו השלום, ולכן ברור שרק במצב כזה, רק תחת אבותיך יהיו בניך. לעומת זאת, במקום שהקרקעות, או המטלטלים בוודאי, הם רק עניין כלכלי גריידה, אין סיבה לחלק בין הבנים לבנות, ולכן מנהג העולם הוא שאין הבדל בין הבנים לבנות. השאלה היא, איך הדבר הזה קורה? כלומר, השאלה צריך לשאול שתי שאלות, שלוש שאלות. שאלה אחת היא, הנושא הראשון שנעסוק בו, מה קורה אם אדם מת ולא השאיר צוואה? אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. א', כיצד נכון לכתחילה לחלק את את הנכסים? כלומר, אם באים הבנים והבנות לדון כיצד לחלק את הנכסים, מה נכון לייעץ להם, כיצד נכון לנהוג? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ישנם מצבים לא נעימים שבהם הבנים והבנות באים לדין תורה, מכיוון שכמובן שאסור ללכת לדין ערכאות, אבל הבנים מתעקשים, כנראה הם צדיקים, והם רוצים לדון בדין תורה כפשוטו, לא רוצים לדון על פי המנהג שהבנות יורשות כמעט או שווה לגמרי עם הבנים. השאלה היא, מה בית הדין צריך לעשות ומה הבנות יכולות לעשות במצב כזה כדי להבטיח את זכויותיהם. אז הנושא הראשון הוא כיצד מחלקים ירושה כשאין צוואה, והנושא השני הוא כיצד לכתוב צוואה. כיצד לכתוב צוואה בשני היבטים. א', באמת האם ישנה הדרכה לתורה איך מחלקים את הנחלה? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, מה הדרך הטכנית לכתוב צוואה? אז בוא נתחיל מהשאלה הראשונה, והיא כיצד נכון לחלק את הירושה. למרות כל מה שאמרנו, שבדורות האחרונים הבנים והבנות כמעט בכל תפוצות ישראל ירשו שווה בשווה כמעט לגמרי, ישנם כמה גמרות שמציבות סימן שאלה על המנהג הזה. הגמרא הראשונה, הגמרא בבבא בתרא בדף קט"ו עמוד ב', אומרת ככה, אמר רב הונא אמר רב, כל האומר תירש בת עם הבן, אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו, שאינן אלא מעשה צדוקין. כלומר, מעשה הצדוקין, הגמרא מספרת שלמדו איזה קל וחומר, שהבת יורשת עם הבן, מעשה הצדוקין הוא שהבת יורשת עם הבן. ולכן, אפילו נשיא שבישראל שיאמר שהבת יורשת עם הבן, אין שומעים לו. שואל התוספות, נו, פשיטה שאין שומעים לנשיא שבישראל, הוא טועה בדבר פשוט, הוא טועה בדבר משנה, הוא טועה בפסוקים מפורשים. איך יעלה לדעת ששומעים לו? מסביר התוספות שאפילו אם נשיא שבישראל יתקן תקנה שהבת יורשת עם הבן, לא שומעים לתקנה כזו. למה לא שומעים לתקנה כזו? מכיוון שתקנה כזו היא מעשה צדוקין. למדנו מדברי התוספות שאם המוטיבציה לירושת הבת עם הבן היא, להשוות את ירושת הבת עם הבן, היא בגלל שזה נראה נכון יותר ומוסרי יותר וכדומה, המוטיבציה הזו פסולה. כלומר, זה מעשה צדוקי, ואפילו תקנה לא תועיל, אפילו תקנה לא תועיל לגבי תקנה כזו. אפילו תקנה של הקהל לא תועיל במצב כזה. ולכן, גם קהילות שהיו בהם, והיו תקנות שבהם היו קהילות שבהם היו תקנות על ירושת הבת, גם בקהילות האלה, התקנה לא הייתה שהבת תירש ב-100% כמו הבן, אלא השאירו איזשהו זכר ושארית לדין תורה, כמו שנראה בהמשך. אז זו גמרא ראשונה שאומרת לנו, שצריך לשאול מה המוטיבציה לזה שהבת יורשת עם הבן. אם המוטיבציה היא ההזדהות עם החוק הכללי, או במילים של הגמרא, ההזדהות עם תקנת הצדוקים, המוטיבציה הזו היא מוטיבציה פסולה. אבל הגמרא יותר בעייתית מבחינתנו, היא גמרא שמופיעה בשתי מקומות, תובות, דף נונבט עמוד בית, ובבבטרה דף קוף למד ג' עמוד בית. בגמרא בכתובות דף נונבט עמוד בית מסופר ככה, רב פאפה יעסיק ללברי בי אבא סורה. רב פאפה חיתן את הבן שלו עם הבת של אבא סורה. אז היא למכתב לכתובתה, הלכו לכתוב את הכתובה של הבן של רב פאפה. שמע יהודה בר מריימר, שכנראה היה אדם חשוב, נפק עתה איתך זלה. הוא שמע, שמח, ובא להיראות לפני רב פאפה. כמעט הוא לפתחה, כאשר הגיעו לבית של אבא סורה. סליחה, אני מחוק את זה. כאשר הגיעו לפתח הבית של אבא סורה, אבא כמיף תרמיני. אמר לנאול מר בעדיי, רב פאפה ביקש מיהודה להיכנס איתו לכתוב את הכתובה, רב יהודה סרב. אמר לו למה? למה אתה מסרב? משום דאמר לשמואל לרב יהודה, שיננה לא תהווה באבורי אכסנתה אפילו מברה בישה לבר הטבה. דלא ידיע מי זר הנפיק מיני. כלומר, שמואל אומר שאסור להעביר, אסור להעביר ואסור אפילו לסייע בהעברת ירושה מבין לבין, אפילו מבין טוב לבין רע, כל שכן אומרת הגמרא מבין לבת. זאת אומרת, הגמרא אומרת, שישנה הקפדה על דיני ירושה של התורה. אם התורה ציוותה לחלק את הירושה באופן מסוים, אנחנו מעוניינים שכך אכן הירושה תתחלק, ואסור לסייע בחלוקה אחרת של הירושה. הדבר הזה הוא מפליא ביותר, כי נשים לב על מה מדובר. מדובר על אדם שהלך לכתוב לביתו נדוניה. כלומר, על אדם שלא מחלק ירושה, אלא אדם שבעצם נותן מתנה לביתו. האם אסור לאדם לתת מתנות לאנשים בגלל שהוא צריך לשמור את זה בתור ירושה לילדים שלו? הדבר הזה כמעט לא יעלה על הדעת. אחר כך אנחנו באמת נצטרך לעדן את הדברים האלה. על כל פנים, רואים פה בגמרא שאסור להעביר לפחות אחוז משמעותי מהנכסים לבנות, מכיוון שזה פוגע בירושת הבנים, והתורה הקפידה על ירושה מסוימת בדווקא. הגמרא מסיימת, מה בכל זאת המקור לכתיבת נדוניה? אומרת הגמרא, היינה מתקנת דרבנן. כלומר, גם נדוניה זה תקנה דרבנן, למה? משום קחו לבניכם נשים וכו'. כלומר, אף אחד לא יוצא להתחתן עם אישה בלי נדוניה, ולכן יש מצווה דרבנן לתת לביתו נדוניה, והמצווה הזאת היא סיבה מספיק טובה להעביר ירושה מהבנים. אם נסכם את מה שעולה מתוך הגמרא, עולה מתוך הגמרא שבפשטות ככה משמע פשט הדברים, אסור לאדם לתת נדוניה משמעותית לבת שלו. הסיבה היחידה שמותר לתת מתנה בתורת נדוניה לבת שלו, זה בגלל שיש מצווה לתת נדוניה. אבל אם לא היה מצווה לתת נדוניה, הנה חינמי, היה אסור לתת לאדם אפילו עשירית מנכסיו לביתו. ונשים לב, מדובר על מצב שלבנים נשאר עוד נכסים מרובים, ומדובר על מצב שאדם עוד חי, לא מדובר שהוא מחלק את נכסיו בשעת מיטתו, מדובר על בן אדם שהוא חי ויש לו עוד שנים רבות לחיות, אסור לו לתת מתנה משמעותית, אלא אם כן המתנה הזו יש במצווה של להשיא את הבנות. הגמרא הזאת עומדת בניגוד גמור למנהג העולם, שבו מחלקים את הנכסים באופן אחר. עכשיו, מנהג העולם הזה הוא מנהג מבוסס מאוד, כבר מתקופתו של הרמה, וכנראה עוד לפני הרמה, היה מנהג רווח בקהילות אשכנז, שכל בת, ואחר כך אנחנו נראה איך עשו את המנהג הזה, אבל כל בת הייתה מקבלת חצי מהבנים. כלומר, אם בן קיבל, אם היו שלושה בנים ושתי בנות, נגיד שאין בחור כדי לפשט קצת את החלוקה, כל בת צריכה לקבל חצי מהבנים. זאת אומרת, צריך לחלק את הירושה לשמונה, כל בן יקבל שתי שמיניות, וכל בת תקבל שמינית. סך הכל יש לנו שמונה שמיניות, שש שמיניות הולכים לבנים, ושמינית, שתי שמיניות הולכות לבנות. כך היה המנהג בכל קהילות אשכנז, והשאלה היא כמובן, מה היתר למנהג הזה לאור העובדה שהגמרא אומרת, לא תאהב באבור אחסנת, אפילו מברה בישה לברה טווה. האחרונים עסקו הרבה בשאלה, מה היתר להעביר חלק משמעותי מהירושה לבנות. המנהג הקדום בקהילות אשכנז היה שהאבא היה נותן ביחד עם הכתובה איזשהו שטר, שנסביר את המכניזם שלו בהמשך, היה נותן שטר, השטר הזה נקרא שטר חצי זכר, והוא היה נותן אותו ביחד, היה נותן אותו לבעל בשעת השידוכין. כלומר, אף אחד לא היה מוכן להתחתן בלי שהוא יקבל שטר חצי זכר. כך נהגו בקהילות אשכנז. אם זה המנהג, כמובן שהתשובה היא מובנת מאליה. הועיל ואף אחד לא מוכן להתחתן עם הבת שלך בלי שתבטיח את חלקו היחסי בירושה, לכן זה גוף היתר. כלומר, זה בדיוק כמו נדוניה. נכון שהנדוניה היא כבר לא עשירית מהנכסים, הנדוניה יכולה להגיע לרבע מהנכסים, אבל עדיין זה בגדר נדוניה ובגדר המצווה לתת נדוניה לביתו, והמצווה הזו מתירה את האיסור של אבור אחסנתא. אבל אם לא נתנו בשעת כתיבת הנדוניה, או בקהילות אחרות שבהם לא נהגו שטר חצי זכר, בקהילות של הספרדים שלא נהגו שטר חצי זכר, מהו יסוד היתר להעביר חלק משמעותי מהירושה לבנות? הקצות בסימן ריש פי בית מביא את דברי התשבץ. התשבץ כותב את הדברים, אני אצטט את הדברים מתוך הקצות. בתשבץ חלק ג' סימן קוף ממזיין כתב, ובתופסי שטרות לראשונים יש שיעור ארבע זוזה. וכתב הגאון זל, כלומר רב היי גאון, דמישום כדי שתהיה רוח חכמים נוחה ממנו, כמו שכתוב בספר האיתו סופרים דמתנת שימרה, עד כאן לשונו. כלומר, לשיטת התשבץ בשם האיתור שמביא את רב היגאון, כן, השרשרת פה היא רב היגאון הוא הראשון, האיתור הוא השני, התשבץ הוא השלישי, והקצות הוא הרביעי, כולם סומכים על שיטת רב היגאון, שבמצב שאדם משאיר לילדיו ארבעה זוזים, אין בזה משום אבור אחסנתא. כלומר, אדם צריך לקיים מצווה דאורייתא של נחלה. כיצד הוא מקיים את המצווה דאורייתא של נחלות? הוא מקיים אותם בארבעה זוזים, ושאר מיליוני הדולרים שיש לו, אותם הוא מחלק איך שהוא רוצה, יכול לחלק שווה בשווה בין הבנים לבנות, יכול לתת אותם בכלל לא יודע, לגוף צדקה, יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. העיקר שתתקיים ירושה דאורייתא בארבעה זוזים. כמובן שדברי רב היי גאון והאיתו והתשבץ והקצות, הם נראים סותרים לגמרי את הגמרא. הרי הגמרא אמרה שאסור לאדם לתת נדוניה מכובדת לביתו, כיוון שיש בזה אבור אחסנתא, ונשים לב, הגמרא מדברת על אדם שהוא לא הולך למות, לא מדובר על שכימרה, לא מדובר על אדם שמחלק את נכסיו לפני מותו, לא מדובר על ירושה, מדובר על אדם שנתן מתנה לביתו, ואפילו מתנה משמעותית, הגמרא אומרת, אסור לאדם לתת. כלומר, בעצם אם ניקח את הגמרא הזו רחוק, אסור לאדם לתת תרומה משמעותית לבית כנסת, כי התרומה הזאת היא מורידה מהירושה של הילדים שלו. האחרונים דנים בדברי הקצות האלה, יש שמצדדים בדבריו, רוב האחרונים מצדדים בדבריו, החתם סופר באמת חולק על דברי הקצות האלה, והוא סובר שבאמת אסור לכתוב צוואה שמאזנת בין הבנים לבנות, או שמעבירה את רוב הנכסים לצדקה, אפילו שהוא משאיר משהו ליורשים החוקיים. אמנם החתם סופר לא מדבר על בנים לעומת בנות, וזאת מהסיבה הפשוטה, כי כמו שאמרנו קודם, בתקופתו, אם לבנות לא הייתה שום בעיה, עליהם מה שנקרא שטר חצי זכר שהם היו מקבלות בחתונה. החתם סופר מדבר על אדם שמת בלי ילדים, והוא רוצה להוריש את כל נכסיו לאיזשהו גוף צדקה כלשהו, והוא לא רוצה שהיורשים החוקיים שלו, שהם אחיינים שלו, בני דודים שלו, שהם ירשו את כל רכושו. החתם סופר בסופו של דבר מתיר להעביר חצי מהנכסים לגוף צדקה, וחצי מהנכסים להשאיר לעצמו. מה סיבת היתר? סיבת היתר זה שבעצם האדם הזה משתמש בנכסים האלה לצורך עצמו. הועיל ולאדם הזה אין בנים. וכתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא והעברתם את נחלתו לביתו, הקדוש ברוך הוא מתמלא עברה על מי שאין לו בן ליורשו. הועיל וככה, האדם הזה צריך לרכך כביכול את הכעס שיש כלפיו בשמיים, ולכן הוא צריך לתת מחצית מנכסיו לצדקה. זה ההיתר שהחתם סופר מוצא כדי לנשל במחצית מהנכסים את היורשים החוקיים שהם האחיינים או הבני דודים. החתם סופר, כמו שאמרתי, לא מדבר על בנים לעומת בנות, אבל הוא חולק לחלוטין על התשבץ, ולדעת החתם סופר, אדם שנותן מתנה משמעותית לביתו מתוך מטרה לצמצם את חלק הבן, עובר משום אמבורי אחסנתא. אמנם המנהג כידוע הוא לא כמו החתם סופר, ובשוט מנחת יצחק הוא מסביר הרבה מאוד הסברים למה אין דין של אבורי אחסנתא ביחסים בין הבנים לבנות. ההסברים שלו מבוססים על שני כיוונים. כיוון אחד הוא לומר, אמנם הגמרא בכתובות אמרה שיש איסור להעביר מהבן לבת, אבל יש הרבה מאוד גמרות אחרות שחולקות על על דברי הגמרא שם. למשל, מסופר בגמרא על אדם אחד שילדיו לא היו עושים כהוגן. עמד ונתן את נכסיו ליונתן בן נוזיאל. בא יונתן בן נוזיאל וחילק את נכסיו לשלושה חלקים. שליש לקח לעצמו, שליש נתן לצדקה ושליש החזיר לילדים. הרי לנו שיונתן בן נוזיאל לא חשש לאבורי אחסנתא, אלא ביחס לשליש, כלומר רק שליש מהנכסים הוא החזיר לבנים, הוא לא החזיר את כל הירושה לבנים. מכאן אומר החתם סופר שיונתן בן עוזיאל, שהתשבץ בעצם שמח על הסיפור של יונתן בן עוזיאל, שהרי יונתן בן עוזיאל רק דאג שיהיה חלק מסוים לבנים, אבל ברגע שיש חלק מסוים לבנים, לא הייתה ליונתן בן עוזיאל בעיה לקחת את שאר הנכסים לעצמו. סיפור אחר מסופר על מר עוקבה, שבשעת מיטתו הוריש אמר, אורך רחיקה, הדרך רחוקה וזוודאי כלילה, הציוד שלקחתי לעצמי לדרך, כלומר הזכויות שלי בעולם הזה היו קלות, ולכן הוא הוריש חצי מנכסיו לצדקה וחצי מנכסיו לילדיו. הרי לנו שגם במקום שאדם יש לו ילדים ויש לו זכויות והוא לא צריך את ה... לא ידוע שיש עליו כעס בשמיים, מן הסתם גם אין עליו, בכל זאת מותר לאדם לתת חצי מנכסיו לצדקה. אם כן, שתי הגמרות האלה חולקות על דברי שמואל בכתובות בבבא בתרא, ומכאן שאין הלכה כשמואל כשמואל. זאת ועוד, שמואל אמר שכאשר יש מצווה בנתינת הירושה לבנות, כאשר יש מצווה בנתינת הירושה לבנות, הרי שאין בזה משום אבורי אחסנתא. איזו מצווה? המצווה היא לתת נדוניה. בזמן הזה משפחה שבה הירושה תתחלק לא באופן שוויוני כמעט לגמרי, שלום המשפחה הזו יתערער לחלוטין. ולכן כמו שיש מצווה לתת נדוניה לבנות, יש מצווה גם לשמור על שלום ושלמות המשפחה. והמצווה הזו, בוודאי, השלום הזה בוודאי דוחה את הדין של אבורי אחסנתא. אם כן, עד כאן עסקנו בדבר אחד. עסקנו בשאלה, אדם מת ולא השאיר צוואה. כיצד נכון לחלק את הירושה שלו? השאלה הזאת היא גם נכונה, לשאלה מה נכון שאדם ירשום בצוואה. האם נכון שירשום את כל נכסיו שווה בשווה, או שהוא צריך להשאיר את דין תורה בצוואה. אמרנו, מפשט הגמרא בכתובות, לא תאהב ואבור אחסנת אפילו מברא בישה לברא תווה. לכאורה, אדם צריך להשאיר את דין תורה, ואם משפחה מגיעה למצב שאין צווארה, היא צריכה לחלק את הנכסים על פי דין תורה. כך פשט הגמרא, מנהג העולם לא היה ככה. מנהג העולם כנראה הוא על פי התשבץ והקצות, וכמו שהסביר אותו בעל המנחת יצחק, וכן יש תשובה של רב זלמן נחמיה, שגם הוא מצדד בדבר הזה, שאין דין של אבורי אחסנתא מסיבות שונות. א', יכול להיות שגמרות אחרות חולקות על שמואל. ב', הבורח סנטה נדחה מפני מצווה. איזה מצווה? הגמרה מדברת על נדוניה, ובזמן הזה שאנחנו נדבר על שלום המשפחה, שהיא תדחה את מצוות הבורח סנטה. ולכן למסקנה, אם אדם נפטר ולא השאיר נכסים, ניתן לחלק את נכסיו על פי הצדק והיושר, ובלבד, כמו שאומר הקצות, להשאיר סך קטן, מסוים, ארבעה זוזים, להשאיר אותו ולחלק אותו, לחלק אותו על פי דין תורה. אני מכיר כמה סיפורים, סיפור אחד שאדם נפטר, שאלו תלמיד חכם גדול מה לעשות עם הנכסים, הוא אמר לחלק את כל הנכסים שווה בשווה בין הבנים לבנות, להתעלם מירושת הבכור, לקחת 1,000 שקל ואת ה-1,000 שקלים האלה לחלק על פי דין תורה. במקרה אחר, ידוע שרב חיים קניבסקי היה יורש של היחיד של אביו, ואת זכויות ההדפסה של ספריו של אביו, שהם זכות משמעותית מאוד, הוא נתן לאחותו, ואת הקרקע הוא השאיר לעצמו. כנראה שזה איזשהו חלוקה אחרת שמגיעה לאותה תוצאה, שמצד אחד מקיימת את ירושה דאורייתא, ומצד שני שומרת על הצדק והיושר. לפעמים יש מצבים עגומים שבהם האחים מתעקשים על דין תורה. הרב דייחובסקי כותב באיזשהו פסק דין, יש לו לשון ככה פולמוסית לפעמים, נער הייתי ועדיין לא זקנתי, ישבתי באלפי תיקים של דיני ירושה, ומעולם לא חילקנו תיק על פי דין תורה. אבל לפעמים קורה שאחים מתעקשים לחלק על פי דין תורה, מה בית הדין יכול לעשות? ובכן, השאלה הזאת איננה שאלה חדשה, השאלה הזו נשאלה כבר בקושטה, על ידי שוט פני משה, שהוא שוט חשוב מאוד בהלכה, ובאותה תשובה הוא מביא 3 דעות, והוא פוסק כמו הדעה האמצעית, נראה את 3 הדעות. גם שם היה איזשהו, אולי נקדים קודם את הבעיה המשפטית שיש כאן. כאשר אדם נפטר, הנכסים שלו עוברים לעיזבון. הם עדיין לא מתחלקים בין היורשים. היורשים צריכים לחתום על איזושהי הסכמה לחלוקה של הירושה. אם הם לא חולקים, אז הירושה מתחלקת על פי החוק, אם הם לא מצליחים להסכים ביניהם. זאת אומרת, שאם באים לבית דין רבני, והדבר הזה הוא כבר קיים מאות שנים, אם באים לבית דין רבני, בית הדין לא יכול לחלק את הירושה, לא יכול לתת את הירושה לבנים בלי החתימה של הבנות. אם הבנות לא יחתמו על ההסכמה לצו הירושה, הבנים לא יוכלו לגשת לנכסי אביהם, לא יוכלו לפעול בחשבון הבנק של אביהם, לא יוכלו למכור את הקרקע של אביהם, לא יוכלו לעשות שום דבר בנכסי אביהם. זאת אומרת שכדי לקבל את פסק בית הדין, בית הדין צריך את הסכמת הבנות. הדבר הזה קיים ובנות. לפי, אם אני מבין נכון, מספרות הפוסקים, כבר קיים מאות שנים, עוד בתקופה, עוד מלפני בטח 300 שנה, הסיפור הזה קיים. נחלקו הפוסקים, האם הבנות מחויבות לחתום לבנים. היה סיפור בקושטה, לפני כ-350 שנה. כנראה שעל פי החוק המוסלמי, הבנות יורשות חנויות ולא קרקעות. כך אני מבין מתוך השאלה. על כל פנים, החנויות האלה היו הנכס המרכזי של האבא. והיה שם בן ובת, והבת לא הסכימה, הבת לא הסכימה לחתום, אלא אם כן אחיה ייתן לה אחוז נכבד מתוך הירושה. נחלקו חכמי אותו דור, מה הדין? הייתה דעה, והדעה הזו היא דחויה לחלוטין מההלכה, דעת יהודי בשם רבי ירמיה, שאותו מביא שוט פני משה, שהוא טען דינא דמלכותא דינא בירושה. אם אתם זוכרים, אנחנו ראינו את הרשב"א בתשובה שמדבר על ירושה, ובירושה זה המקום הבסיסי שבו אומרים שדינא דמלכותא לא דינא. אז הדעה הזאת שאומרים דינא דמלכותא דינא בירושה היא דעה דחויה. אבל נחלקו חכמי הדור של תשובת פני משה, שזה הדור שלפני פני משה, מערי בסן והמערית. המערי בסן קבע שהבנות יכולות לעכב את החתימה שלהם בתמורה לקבלת פיצוי הוגן מהאח. כך שיטת המערי בסן. לעומת זאת המערית טוען לא יעלה על הדעת. הרי אותם בנות הן גזלניות. הנכס הזה מיד במות האב עבר לבעלות הבן. כרגע הן חייבות מדין מצוות, מדין מצוות השבת עבדה, הן חייבות לחתום על הנכסים ולאפשר, על, על, על המסמך, ולאפשר לבן לגשת לנכסים. זאת אומרת, נחלקו האחרונים, האם הבנות יכולות לעכב את החתימה שלהם בתמורה לפיצוי עולה מהאח. הפשטות מסברה היא כמו המערית, באמת המערית צודק, אם הבנות לא חותמות, יש בזה משום, הן עוברות על השבת עבדה, הרי הן יכולות להשיב לבן את הנכסים שמגיעים לו על פי דין, והן לא עושות את זה. מה, מדוע מערי בסן סובר שהבנות יכולות לעכב את החתימה שלהם? דומני שיש שלושה כיוונים להבין את, את המערי בסן. בשוט, בשוט, בשוט של הבן ישחי רב פעלים, הוא כותב שהבנות יכולות לבקש שכר טרחה, כלומר להגיע לבית הדין, לחתום, כל הדברים האלה הם עבודה מסוימת. העבודה הזאת, כמה העבודה הזאת שווה? העבודה הזאת שווה, צריך להגדיר כמה העבודה הזאת שווה. זה לא נכון שהעבודה הזאת שווה באמת את את העשר דקות שלקח להם להגיע לבית הדין ולחתום. זה כמו להגיד אדם שהוא מתווך, הוא רשאי לדרוש 2% מהעסקה גם אם הוא לא עבד הרבה. אותו דבר הבנות יכולות לדרוש שכר טרחה באחוזים מתוך הירושה. האחוזים שאחרוני הספרדים קבעו היו שהבנות רשאיות לדרוש 10% מתוך הירושה. זה הסבר אחד, שהבנות יכולות לדרוש שכר טרחה. הסבר אחר שמביא אותו רב חיים פלאג'י, הוא שכנראה הייתה שם תקנה שהבנות יכולות לדרוש אחוז מסוים מהירושה. זאת אומרת, אין שום סיבה לעשות את זה, פשוט הבנות, פשוט חכמי קושטת, המערי בסן והפני משה תקנו שהבנות יכולות לדרוש. הבעיה עם דברי הרב חיים פלאג'י, שהתקנה הזו הייתה בקושטה, התקנה הזו לעולם לא נאמרה לא בירושלים ולא בתל אביב, ולכן לפי דברי הרב חיים פלאג'י, בזמן הזה הבנות לא יכולות לעכב את החתימה שלהם בתמורה לתשלום. דומני שניתן להציע הסבר שלישי בדברי המערי בסן. באמת אין תקנה שהבנות יורשות במקום הבנים, אבל יש נוהג, אין מנהג, אבל יש נוהג. הנוהג הוא שרוב האנשים הם מגונים וישרים, וכאשר אביהם מת, גם בלי צבא, הם מחלקים בלי חוכמות את הנכסים בין הבנים לבנות. זה הנוהג הפשוט והידוע. כאשר אדם לא עושה את זה, הוא מנובל. ולאדם מנובל אין חובת השבת עבדה. ולכן טוען המערי בסן, הבנות יכולות לעכב את החתימה שלהם, ואין בזה משום מצוות השבת עבדה. הנפקמינה בין ההצעה שאני מציע פה לבין דברי הבן ישחי, שאמר שזה משום שכר טרחה, הוא כמה מגיע לבנות. לפי ההצעה, לפי הבן ישחי, צריך להגדיר מה שכר הטרחה שלהם. שכר טרחה רחב מאוד, כמו שכר טרחה של מתווך, 10%. אבל יותר מזה קשה לתת להם. לעומת זאת, לפי ההצעה שאני מציע כאן, מגיע, הבנות יכולות לעכב את החתימה שלהם עד שהם יקבלו את מה שנהוג בעולם לתת. כיצד פוסקים להלכה? אם פוסקים להלכה כמו המערי בסן, או פוסקים להלכה כמו המערית, גם בזה כמובן נחלקו האחרונים. יש הרבים מן האחרונים כתבו שהמנהג כמו המערי בסן, ביניהם כתב את זה רב חיים מצאנז, והשואל הוא משיב, ובארץ גם הציץ אליעזר כתב שהמנהג כמו המערי בסן, שמעכבים את חתימת הבנות עד להסכמה עד להסכמת הבנים לפשרה. כך כתבו רבים מן האחרונים. לעומת זאת, החתם סופר פסק כמו המערית. דומני כיצד צריך לנהוג, אני חושב שצריך לראות את הסיטואציה הספציפית יותר. כבר בתקופת הראש צועק על זה שרבים התהפכו היוצרות, ובמקום שהבנים יקבלו את הכל והבנות יקבלו נדוניה, הבנות מקבלות בנדוניה את הכל ולבנים לא נשאר כלום. גם היום יש חוגים שהדבר הזה מצוי, יש חוגים שיש חוסר איזון בין מה שנותנים לבנים למה שנותנים לבנות בחתונה. לבנות נותנים פי כמה וכמה מאשר לבנים, ואחר כך זה מתאזן בירושה. אם נשאר משהו אחרי שנתנו את כל הנדוניות, זה מתאזן בירושה. לעומת זאת, יש חוגים אחרים שבהם הבנים והבנות מקבלים פחות או יותר את אותם סכומים בשעת החתונה, וממילא שאין צורך לאזן את זה בשעת בירושה. אם מדובר במשפחה שבה היה חוסר איזון בשעת החתונה, חוסר האיזון הזה צריך להתאזן עכשיו מחדש בירושה, ולכן אין סיבה שהבנות יעקבו את חתימתן. לעומת זאת, אם הנדוניה של הבנות לא הייתה מופרזת, אני חושב שהמנהג הוא באמת כדברי המערי בסן, שהבנות יכולות לעכב את החתימה שלהם. אם כן, מה שראינו היום זה לא איך כותבים צוואה, חשבתי שנספיק לדבר על זה, אבל לא דיברנו על השאלה איך כותבים צוואה, אלא איך מחלקים ירושה בהיעדר צוואה. מפשט הגמרא היה צריך לחלק אותה רק לבנים, המנהג לא לעשות ככה, כמו שהעיד שי עגנון וקיבל את עדותו הרב הרצוג, ומצאנו את עדותו של הרב דייחובסקי, שהוא ישב באלפי תיקי ירושה, ומעולם הוא לא חילק ירושה על פי דין תורה. מה היתר לעשות את זה? אמרנו, או שיש גמרות חולקות ופסקנו להלכה שאין דין אבור אחסנתא, אלא אם כן מחסלים את ירושת הבנים. זה כיוון אחד שמעלה אותה מנחת יצחק. כיוון שני, שהועיל ומדובר בשלום בית, שלום הבית הזה דוחה את האיסור של אבור אחסנתא, כמו שהנדוניה של הבנות דוחה את האיסור של אבור אחסנתא, ולכן מן הראוי להשאיר משהו לירושה דאורייתא, וכל השאר יתחלק שווה בשווה בין הילדים. אם האחים מתעקשים על ירושה דאורייתא, הבאנו את דברי המערי בסן והמערית שנחלקו בשאלה האם הבנות יכולות לעכב את החתימה שלהם, הבאנו שלושה הסברים לדברי המערי בסן, או שמדובר בתקנה, או שמדובר בשכר טרחה, או שאין מצוות השבת עבדה, כיוון שהאחים עושים שלא כהוגן. כיצד יש לנהוג? יש שכתבו שנוהגים כמו המערי בסן, יש שכתבו שנוהגים כמו המערית. אני חושב שזה תלוי בשאלה האם הירושה התאזנה איכשהו בנדוניה. בשיעור הבא אנחנו נמשיך לדון א' בכתיבת צוואה, ונמשיך לדון גם קצת באופן הנכון לחלוקת הירושה, בשאלה האם יש הבדל בין קרקעות לבין מטלטלים.